בפסקה הראשונה, משל. עמוד כ"ד. בתרגום של אבן שמואל.
עמוד כ"ד?
כן, עמוד כ"ד בתרגום של אבן שמואל. זה הפסקה, הפסקה שמדברת על... שורש האמנה הוא שורש המרי. כלומר, על ידי אותם דברים שאתה מגיע לאמונה גדולה, על ידי הדברים האלה אתה גם יכול להגיע לנפילות הגדולות. כלומר, מסברנו שמאחר ואלוהים משרה את השכינה שלו בעולם שלנו, הוא מופיע בתוך העולם שלנו, ממילא העולם שלנו מכיל בתוכו רכיבים אלוהיים. ואם אתה לא יודע איך להתעסק עם הרכיבים האלה, אתה יכול על ידי הרכיבים האלה להרוס את העולם. כן? אמרנו, למשל, כמו האטום. אדם שמתעסק עם נותנים פצצת אטום לאנשים באיראן, הם יכולים להרוס את העולם עם פצצת האטום הזה. אז האנשים יכולים להיות אנשים מאוד רחמים, מאוד זה, אבל בגלל שאין להם מוסר, אז מה שהם עושים בסופו של עניין, הם יכולים להחריב את העולם. הוא נותן לזה משל, בואו נראה את המשל. משל למה הדבר דומה? לסחל, אדם טיפש, שחדר לתוך אוצר התרופות של רופא הידוע לכל בתרופותיו המועילות, בשעה שהרופא איננו שם. כן? יש פה איזשהו רופא, והרופא לא נמצא שם, והאנשים מתחילים לשחק. שמתחילים לשחק עם התרופות. ובראותו אנשים רבים צובעים על האוצר ההוא מתוך בקשת רפאות לנפשם, התחיל מוציא עליהם תרופות מתוך הכלים אשר שם, בלי כל ידיעה בטיב התרופות. כלומר, האדם הטיפש הזה, מה הוא עשה? הוא ראה שבאים אנשים משלמים הרבה כסף לרופא, בשביל לקבל את הבקבוקים הקטנים האלה. כלומר, כנראה בתוך הבקבוקים האלה יש דברים מאוד חשובים, מאוד יקרים, שצריך אותם. יום אחד הרופא לא היה, הוא נכנס, מה הוא עשה? הוא לקח הרבה תרופות, והתחיל לחלק לאנשים. נמכור לו, אתה רוצה תרופה? קראתה, שלם לי קראתה, קראתה כזה. בלי לדעת, זה מה שאומר, כמות מנה ומנה ראויה לאיש ואיש, ונמצא זה ממית אנשים באותן התרופות שיכלו להועילם. במקום לעזור על ידי התרופות לאנשים, בגלל שהוא לא מבין, והרופא לא נמצא שם, דקש, הרופא לא נמצא שם, אז התרופות לא מועילות. בנמשל, מה זה בנמשל שהרופא לא נמצא?
הקדוש
ברוך הוא. נכון, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כן נמצא, מה זה לא נמצא?
לא רואים אותו.
בלי הכוונה, יפה מאוד. כלומר, אם אדם משתמש בכוחות שאלוהים נתן לנו, העניק לנו, בלי ההכוונה האלוהית אליהם, הוא נמצא הורס. זה מה שאדם דוגמה מהפצצת אטום, שזה מה שקורה היום. יש הרבה אנשים שרוכשים ידיעות ויכולות בעולם הטבע, בעולם הפיזיקלי, בעולם ביולוגי, בלי שקדם ליכולות האלה בנייה של העולם המוסרי. כלומר, בלי מה שאמר קודם, בלי ההכוונה של אלוהים.
כאילו התורה?
בדיוק, בלי רצון השם. ואז ממילא הם מתחילים לשחק. אז ברגע שהם משחקים עם זה, המשחקים שהם משחקים עם זה, הם הורסים את העולם. הם, ניתן כוח בין האדם ממש להרוס את העולם. וזה מה שאמר מקודם, שורש האמנה הוא שורש האמרי. כלומר, על ידי אותו דבר שהיית יכול לבנות את העולם, ולקדם את העולם לקראת אלוהים, על ידי אותו דבר אתה מחריב את העולם. למה? כי אתה לא לומד מוסר, לא לומד את רצון השם, ולא מבין מה צריך לעשות. ואם במקרה אפיק אחד האנשים תועד בתרופה שהוצאה מאחד הכלים ההם, יימשכו כל העומדים שם לתרופה ההיא, ואומרם כי היא הנושאת בקרבה רפאות לכולם, עד שיראו כי תוכתם נכזבה, שימצאו אחר כך תועלת מקרים בתרופה אחרת, וימשכו אחריה. כלומר, לפעמים מקרה שאותו אדם טיפש, הוא במקרה ייתן את התרופה הנכונה למי שיהיה נכון, ואז זה ירפא אותו. אבל אל תלמד מזה שזה יצליח חד פעמית לכל המקרים. אתה צריך ללכת רק לבן אדם שהוא באמת, באמת מבין ויודע מה כל כוח ומה צריך לעשות איתו. לדוגמה, יש היום הרבה הליכה לכל מיני אנשים שהם מטפלים, לא יודע, עם כל מיני לחשים, כל מיני קמאות, כל מיני דברים. ולפעמים זה מועיל. ואז ברגע שזה מועיל, אז אנשים מעבירים את הסיפור הזה, מאחד לשני, מאחד לשני, ואז הבן אדם הזה מקבל שם כאילו הוא עכשיו מציל של האומה. הוא יכול לרפא כל אחד. אבל על כל סיפור אחד שגילו שהצליח, יש 10 סיפורים שלא הצליחו, שאף אחד לא מספר אותם, כי האנשים האלה חזרו ממנו מפח נפש. הם לא יתחילו ללכת להפיץ את זה עכשיו, כי הם שומעים לשון הרע, או אני לא יודע מה, ולא מספרים את זה. ומה זה נובע? מזה שבן אדם מפעיל כוחות, בלי להבין איך צריך להפעיל אותם.
יש עוד אנשים שמצליחים גם בלי חוקי תורה.
נכון.
יש הרבה כאילו.
נכון, עכשיו, אני אומר, יש הרבה אנשים שיש להם כוח. כמו שיש להם אדם כוח פיזי, יכול להיות אנשים בעלי כוח רוחני. כוח רוחני. מה זה כוח רוחני? אנחנו מאמינים שכל המציאות מחוברת, מבפנים, בחוץ היא לא מחוברת. כלומר, אני והוא רחוקים אחד מהשני. אבל בפנים, בנשמה, אנחנו מחוברים אחד לשני. ככל שבן אדם הוא אדם שיותר מחובר לנשמה שלו, לכוחות הרוחניים שלו, אז הוא גם יכול לגעת באדם השני גם בלי להיות קרוב אליו. ואז מילה הוא גם יכול להניע אותו, להזיז אותו, לגרום לו לעשות דברים מסוימים, גם בלי לגעת בו. למה? כי הוא חי בעולם הרוחני. בגלל שהוא חי בעולם הרוחני, יש לו יכולת רוחנית מפותחת, בלי קשר לתורה, בלי קשר למצוות, בלי קשר לאלוהים. יש לו יכולת רוחנית מפותחת. אז הוא גם יכול לשלוט בדברים רחוקים. יכול לקופף מזלגות, הוא יכול להניע דברים. למה? כי יש לו כל... זה כישרון. כמו שיש לאדם יש לו כישרון פיזי, לא אדם הוא כישרון רוחני.
אני אעשה את הפרוטו לדבר לגבי האסלאם והארצות, שהם כאילו מספקות תרופה, אבל...
כן. כן, כלומר, העצה הזו אתם נותנים דברים חלקיים. הם תופסים חלק מהדבר ונותנים לך מזון שהוא לא מספק, שהוא לא מזין. הוא לא נותן לך את כל המענה לצרכים המוכנים, אז הם מצליחים קצת, אבל לצערנו גם האסלאם וגם הנצרות, החורבן שמביאו לנו הרבה יותר גדול מאשר הדבר הטוב שהם מביאו.
לא, גם פה אומרים שכל הבן אדם אחד אצליח. נכון. ואז בגלל בן אדם אחד זה יצא, אתה נותן את זה לכולם.
נכון.
עד שמבינים שזה לא נכון.
נכון. כלומר, צריך להתרגל, צריך להתרגל להבין שהדברים מצליחים לא מכוחם הם, אלא מכוח מה? מכוח הרצון של אלוהים שנמצא בתוכם. לדוגמה, המזוזה ששומרת עלינו בכניסה, בפתח, מכוח מה היא שומרת עלינו? לא רק מכוח הקלף ומה שכתוב עליו, אלא הקלף ומה שכתוב עליו הוא ביטוי והופעה של אלוהים ששומר לנו על הבית. אלוהים שומר לנו על הבית, ולא המזוזה עצמה. וצריך להתרגל לחשיבה הזאת כל הזמן, לא להיות עובד עבודה זרה. התפילין שאנחנו מניחים, הציצית שאנחנו מתעטפים, היא לא זאת שפועלת את המעשה. מה פועלת המעשה? אלוהים. אלא מה? נכון, זה. זה הצינור, זה הכלי שדרכו אלוהים מופיע לעולם. אבל אל תשאיר את הרופא בחוץ, זה מה שאומר הכוזרי. אל תשכח את הרופא, שהרופא, אם הרופא לא נמצא שם, אז אין פה כלום.
אבל לא, אני דיברתי על החוקים, לא דווקא החוקים מיסטיים וכל זה, דיברתי סתם, הצלחה, לא יודע, אנשים מצליחים גם בלי הדרכה אלוקית או משהו.
נכון, אני אומר, אנשים שמצליחים גם בלי הדרכה אלוקית, יכול להיות שיהיה להם כישרון. אנחנו רק רואים את הכישרון שיש להם ככישרון שבא מאלוהים. עכשיו, הכישרון הזה שבא מאלוהים, תלוי מה הוא יעשה איתו. הוא יכול לעשות איתו טוב, ויכול גם לעשות איתו רע. לפעמים אלוהים ייתן לו לעשות הרבה רע, ולהשתולל למה? כי יש חשבונות של אלוהים.
יכול גם טוב, אבל בלי הדרכה.
נכון,
נכון.
אבל הפסקה הזאת מה שאומרת פה, היא אומרת, אם אתה רוצה ללכת בדרך הנכונה, אתה חייב הדרכה. אם לא יהיה לך הדרכה, אתה לא תדע מה לעשות עם הכל. יש לאדם דמיון, ויש לאדם רגש, יש לאדם רצון, יש לאדם שכל. איך הוא משלב אותם? איך הוא מתפקד איתם? איך הוא מתקדם איתם? אתה חייב הדרכה? שזה הרמב״ם כתב 8 פרקים. הוא מסביר לנו מה לעשות עם הכוחות האלו. מה התפקיד שלהם, מה היכולות שלהם, איך אתה משלב ביניהם. וצריך ללמוד את זה. עכשיו, אדם שהוא לא לומד את זה, אז הוא קיבל מאלוהים יכולות, קיבל תרופות מאלוהים, והוא משחק איתם בצורה לא נכונה. ואז, עוד מה אני אומר, במקום לבנות ולהתקדם, הוא הורס. הוא מקלקל. זה אותו שחל שמשחק בתרופות. הפציבה לכל חולק יתאים לתרופה ניתנת לו מנות מאכל ומשקה, פעולות התאמנות, מנוחה, שעות שינה וקיצה, שאיפת אוויר, שכיבה וכדומה. בדרך זו נהגו אנשים שלפני דורו של משה, שמה עשו שהיה, הם היו חיו בטעות. כולם חוץ מיחידים מועטים היו נפתים לאבלי ההצטגנינות ולדעות חכמי הטבע שבדורותם, ונעתקים מחוקת שב אל חוקת שב. כלומר, הם היו עוברים מעבודה זרה לעבודה זרה. לא מיני עבודה זרה מסוימת, ראו שפתאום היא הפסיקה לעזור, הם מחליפים עבודה זרה. למה? כי מי עבד את מי? למה הם יוצרים את העבודה זרה? בשביל עצמם. הם לא באמת עבדו את העבודה זרה בגלל שהאמינו שיש לה כוח, שיש לה עוצמה. הם ראו שהיא עוזרת. אז כל מה שהיא עזרה, חברו אליה. הפסיקה לעזור, החליפו אותה. ויש שהאמינו בכוחות טבע רבים כבעלים, בשוכחם את מנהיג הכוחות הללו וריבונם, וחשבו את הכוחות כשהם לעצמם סיבה לתועלת שהפיקו מהם. זה הגדרה של הכוזרי לעבודה זרה. הכוחות כשהם לעצמם הם סיבה לתועלת שהפיקו מהם. כלומר, זה עוד פעם טעות שאנחנו לצערנו הרבה אנשים טועים בה. אנשים חושבים שעבודה זרה זה אנשים טיפשים שלא הבינו כלום, וחשבו שלפסל יש כוחות. והאגדה עם אברהם אבינו היא קצת מתה אותנו לחשוב ככה. מכירים את מה שלומדים בגן? הסיפור עם אברהם שמנפס את הפסלים, שהוא החליף יום אחד, המדרש, נכון? שאבא שלו, תרח, משאיר אותו יום אחד בחנות פסלים, יש לתרח חנות פסלים, והוא משאיר אותו יום אחד למכור בחנות פסלים, ואז יום אחד אברהם הגילה שיש אלוהים, ואז הוא רוצה גם להנחיל את הגילוי הגדול הזה לכולם, באים אליו אנשים רוצים לקנות ממנו פסלים, אז הוא הלך ושבר את כל הפסלים, ונתן את הנבוט, שבעזרתו הוא שבר את הפסלים, נתן על פסל הכי גדול שם, ואמר לה, תשמעו, מי שבר את הפסלים האלה? זה הפסל הגדול. ואז באו ושימו אותו, והכל לפה ושם. עכשיו, זה הביא אנשים לחשוב, שעובדי עבודה זרה זה היה אנשים טיפשים, שלא מבינים כלום מהחיים שלהם, ומשתחווים ומנשקים פסלים, שלא עושים שום דבר. אז קודם כל צריך להבין את המדרש הזה לעומקו.
מה אמרת אומרת נגיד
שמצווה לצחוק על עבודה זרה? מצווה, מה
לעשות?
מצווה לזלזל לצחוק על עבודה זרה, נכון. אבל זה שאתה מצווה לצחוק ולזלזל בה, זה לא אומר שאין בה כלום. חלק מהמלחמה היחידה שאתה יכול להפעיל כנגדה זה לזלזל בה. כלומר שברגע שאתה מתווכח איתה כשווה אל שווה, אתה נותן לה ערך. היא בברת מחלוקת שלך. אז בשביל להכניע אותה, אתה חייב לזלזל בה. זה צעד טקטי, זה לא צעד אסטרטגי. כלומר אסטרטגי צריך להכיר בעוצמה ובכוח של עבודה זרה.
בפעם זה היה
כמו בעוצמה של האויבים שלנו. אדם שהיום מזלזל באויבים שלנו, הוא באמת טיפש, הוא לא מבין כלום. תבין מה זה האויבים שלך, מה זה הכוח שלהם, מה זה העוצמה שלהם. אחרי זה תנסה לגבש דרכים להתמודד. זה דבר עם העבודה זרה. עבודה זרה היה לתוכן. וכשאומרים לתרח היה חנות של עבודה זרה, אני לא חושב שהוא היה בסטיונר בשוק, והיה לו כאלה פסלים ככה של כל מיני זהוס וכל מיני כאלה על השולחן, והיה מוכר אותם בחמש שקל כך, זה גדול 5 שקל, כך זה קטן שקל. אני לא חושב. אני חושב שכשאומרים שתח היה לו חנות של עבודה זרה, הכוונה היא שתח היה איש רוח, איש תרבות ענק, שהפיק ולימד את כל האנושות כל מיני דרכים של התקדמות בעבודת האלוהים. דרך כוחות. כולנו נראה פה על, על רופא. הוא היה רופא, רופא רוחני.
עבודת אלוהים.
הוא היה עבודת אלוהים דרך אמצעים. זה מה שהוא מגדיר פה. חזבו את הכוחות שהם לעצמם סיבה לתועלת שהפיקו מהם.
כאילו מבינים שכן יש משהו מעליהם.
באמת, כלומר, זה מתחיל מהרמב״ם. אתם מכירים את הרמב״ם בהתחלת הלכות עבודה זרה, שמה הוא אומר? איך התחילה עבודה זרה בעולם? עבודה זרה בעולם התחילה על ידי שכולם בהתחלה ידעו שיש אלוהים, כי היה האדם הראשון, וכולם קיבלו מהאדם הראשון את ההבנה שיש אלוהים, והם גם ידעו והיו מודעים לנוכחות של אלוהים. עם הזמן האלוהים הזה היה כזה מופשט, כזה עליון, אז הם באו ואמרו, בואו נעשה איזה משהו באמצע שאפשר להתפלל לכיוון שלו. אנחנו לא יכולים כל הזמן לחשוב ולהתפלל לכיוון מישהו שאנחנו לא רואים, לא שומעים, לא מבינים. בואו נגיד, אנחנו מתפללים לאלוהים דרך השמש. גם היום, נכון? היום אנחנו חייבים להבדיל לפפי הבדלות. כתוב בשולחן ערוך שכשאדם מתפלל, הוא צריך לדמיין לעצמו שהוא נמצא ליד בית המקדש, והוא מכוון לקודש הקודשים. זה חובה. כלומר, אתה מתפלל לשם דרך בית המקדש, דרך הר הבית. אז מה הם עשו? התפללו לשם דרך השמש, נגיד. ועברו הרבה דורות, אנשים שכחו את האלוהים, והתחילו להתפלל לשמש עצמה. אז אמרו, גם השמש היא רחוקה. אז בואו נעשה לנו איזה שמש קטנה בבית ככה. לא כל פעם נצטרך לבזור. גם בלילה אין שמש. מה אני אעשה? נצטרך לי איזה כזה פסל קטן בצורה של שמש. והפסל הזה של השמש, יהיה לי בבית השמש. אני אתפלל לשמש רק דרך הפסל הזה. ואז עברו עוד פעם כמה דורות. ואז הם כבר עזבו את השמש והתחברו לפסל עצמו. עכשיו, צריך להבין גם את הסיפור הזה של הרמב״ם. גם את הסיפור של הרמב״ם אבינו. הם הרבה מדרשים בגמרא. צריך להבין אותם שזה לא שלא היה כוחות בפסל. היה כוחות אדירים בפסל. אדם גם לפי הרמב״ם. אדם שהשתחווה לפסל, הוא ינק משם כוחות. הוא ינק משם, אחרי זה נגיע לביטוי, אבל הוא ינק משם כוחות אדירים. למה? כי אלוהים היה שם. כי אלוהים הופיע דרך השמש ודרך הפסל. וממילא, אדם שהתחבר לפסל, הוא התחבר לכוח האלוהי שהיה שם. והכוח האלוהי שהיה שם גם נתן לו כוח אדיר. הוא היה יכול אחרי זה להביא הרבה פרנסה לבית שלו, היה יכול אחרי זה להוליד המון ילדים, ומי שהיה חיגר התחיל ללכת, ומי שהיה פה, למה? כי זה נתן לו כוח. מי שהיה חולה עברי, הפסל הזה באמת נתן כוח בצורה, אנשים לא סתם הלכו אחרי הפסל, כי הפסל באמת נתן להם עוצמה. הסיפור המפורסם בנצח ישראל, שהכוזרים מביא, שהמהר"ל מביא, והגמרא, שדברת על חזקיהו המלך, לא חזקיהו, מנשה, שאמר לאביי, אם אתה היית בתקופה של, לרב אשי, אם אתה היית בתקופה שלנו, היית מרים את השמלה, ורץ אחרי עבודה זרה. למה? מכיוון שהעבודה זרה נתן לנו כוח, עוצמה, בריאות. אנשים שלא היו מצליחים בחיים שלהם, היו משתחווים לפסל, היו פתאום מוצאים עבודה, היו מוצאים אישה, היו פתאום מוצאים מצליחים בחיים. למה? כי זה באמת נתן להם כוח, עשה אותם בריאים, עשה אותם חזקים. למה? שורש האמינות ושורש המרי. בגלל שהפסל הזה הכיל בתוכו אלוהות, בגלל שההר הזה הכיל בתוכו אלוהות, בגלל שהנחל הזה הכיל בתוכו אלוהות, המטרה שלך הייתה, דרך הנחל ועל ידי הנחל, להבין שיש גם אלוהים, שהוא מעבר לנחל. מה עשו אנשים? חתכו. אמרו, אין אלוהים מעבר לנחל, יש אלוהים רק בנחל. וזה האמרי, זה הכפירה הגדולה. שמה הם עשו? במקום להשתמש בכוחות האלוהים שהיו בנחל, לעבוד את אלוהים שמעבר לנחל, הם עשו בדיוק הפוך. הם השתחוו לכוחות שבנחל, וויתרו על הכוחות האלוהים שמעבר לנחל.
אם הם עושים הפוך.
מה זה הפוך?
משתחווים לשמש, לקדוש ברוך הוא.
משתחווים לשמש.
הם יודעים שהקדוש ברוך הוא בתוך השמש.
יודעים שהקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה.
אבל הם יודעים, כאילו,
משתחווים לשמש, עם הכיוון לאלוהים.
כן, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא.
אחרי מעמד הר סיני זה אסור. בגלל העבודה הזרה. כתוב בעשרת הדיברות, לא תעשו כן לשם אלוהיכם. זה מה שהוא כותב פה. חשבו את הכוחות שהם לעצמם סיבה לתועלת שהפיקו מהם. הוא אומר פה הכוזרים בדיוק מה שאמרנו. לתועלת שהפיקו מהם. כלומר, הייתה תועלת. הייתה תועלת שיצאה מהכוחות האלו. הכוחות האלו הביאו להם תועלת. אמרתי, אדם שהיה חולה, אדם שלא היו ילדים, אדם שלא התחתן, אדם שהיה לא מוצלח, הלך, נפגש עם העבודה זרה, פתאום יצא בן אדם אחר. התחיל להצליח בחיים. הכל הלך לו מצוין. הוא קיבל כוחות. הוא הרגיש אדם מלא יותר, חזק יותר, רוחנית, לא רק פיזית. רוחנית. ואלא מה הבעיה? החיתוך הזה. חשבו את הכוחות כשהם לעצמם. כלומר, הם ניתקו את הענפים מהשורש. ניתקו את הכוח האלוהי שהופיע במציאות, ניתקו אותו מהשורש של אלוהים. וזאת הבעיה. וזה מה שאומר הכוזרי. זה שורש האמונה, שהוא שורש המרי. במקום להשתמש בכוחות האלה בשביל לעבוד את אלוהים, השתמשו בכוחות האלה בשביל לבות את אלוהים מחוץ לעולם. זאת הבעיה בעבודה זרה. וכשאברהם אבינו בא ושומר את הפסלים, הוא בא ואומר, אני מסכים שיש לפסל הזה כוחות. אל תחשבו שאני אני יודע את זה. אני רואה את זה, לא צריך הרבה... רואים את זה בעיניים. אלא מה? תבינו שיש פה כוח מעבר לזה. יש איזשהו אל שהוא מעבר לכל הפסלים האלה. והוא זה שנותן להם כוח לפסלים. הם מעצמם לא עושים שום דבר.
לכן הוא שבר אותם.
לא בגלל שהוא חשב שאין להם כוח. יש להם כוח. אני אומר עוד פעם, צריך להתרגל, להתייחס לאבות אבותינו כאנשים גדולים. לא כאנשים טיפשים. לא כאנשים... זה יכול להיות שמבחינה טכנולוגית היו פחות מפותחים מאיתנו. זה העובדה, זה נכון. מה טכנולוגית? אבל מבחינה שכלית, להמציא את הגלגל זה מהלך שכלי קשה ומורכב הרבה יותר מאשר כל פיתוח היום של פלאפון דור 3 או דור 4. להמציא את הגלגל, להבין שאפשר על ידי גלגל לעשות משהו. עכשיו פעם לא היה גלגל בעולם. לא היה גלגל בעולם. היה מישהו שפתאום אמר, תשמעו, אפשר לעשות את הצורה הזאת של גלגל. בדי הצורה הזאת אפשר לנסוע, אפשר להזיז דברים ביתר קלות. עכשיו זה אומר דברים, לפני שהגלגל, מי חושב בכלל על זה שאפשר לעשות גלגל? כלומר, הוא ימציא יש מאין. היום כל הפיתוחים של הדור 4, דור 5, דור מיליון, סך הכל לוקחים כמה דברים ביחד, ועושים תרכובות חדשות. עושים קומבינה כזאת, קומבינה כזאת, פה זה שפר יותר את הצורה, פה זה שפר את הצורה הזאת. אבל אין המצאה חדשה כמעט. יש, אבל כמעט זה לא. המצאה של הגלגל היא המצאה ששינתה את כל העולם. היא ממש המצאה של יש מאין. אז הוא אומר, אבות אבותינו לא היו אנשים טיפשים. הם לא היו הבלים. במיוחד שהעבודה זרה הייתה חזקה, הכתה בכולם. הכתה באנשים שראו את אלוהים על הר סיני. תחשבו על איזה אנשים אנחנו מדברים. הם עבדו עבודה זרה. שבוע אחרי זה. שבוע, נכון? בעגל. למה? כי זה כוח אמיתי, זה לא כוח. אנחנו לא מכחישים את העוצמה של עבודה זרה, לא מכחישים את האמת של עבודה זרה. אלא מה? תשמע, זה קטן. אתה מנתק. תיזהר. מנתק מהשורש. זה מה שאומר פה. חשבו את הכוחות שהם לעצמם סיבה לתועלת שהפיקו מהם, בשעה שמצד עצמם כוחות אלה הם גם סיבה להזק. הכל לפי הכנה והסידור, תדע לך, איך שאתה תשתמש בזה, לפי זה אתה תחליט. מה זה מראה? זה מראה שהכוחות האלה הם לא באמת מצד עצמם, אלא מאיפה הם? מצד רצון השם. האמת היא שהמועיל מצד עצמו הוא העניין האלוהי, המזיק מצד עצמו הוא ידר העניין ההוא. זה מה שאנחנו רוצים ללמד, וזה שהפסקה הזאת רוצה ללמד אותנו כאן, שמה שמקדם אותנו זה לא השימוש בכוחות. זה לא מה שאתה עושה עם הדברים, אלא שקודתנו זה הכוונה. לאיפה אתה לוקח את הכוחות האלה? האם אתה מתחבר דרכם לאלוהים, ואז זה מקדם את העולם, או שאתה לא מתחבר דרכם לאלוהים, ואז זה מזיק, אתה יכול להרוס את העולם.
דרך השימוש בכוחות, דרך.
השימוש בכוחות הוא, אתה צודק, זה כמו המשל עם הכסיל. איך אתה משתמש בכוחות? רק שיש פה את הרופא. רק שהם מבטאים את רצון השם. אם אתה משתמש בהם בלי רצון השם, יהיה פה אלוהים, נכון? יהיה פה כוח. אבל אתה יכול להרוס עם הכוח הזה. נורא, צריך מאוד להיזהר. טוב, לילה טוב, נמשיך שבוע הבא.